אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת עדי עזוז, יש עתיד.
צהריים טובים, דוד.
אתה שנייה היום יש עתיד, את יודעת?
כן, מי הייתה הראשונה?
אחרי זה אני אספר לה, זה סודי.
יש לנו הרבה נשים במפלגה, זה דווקא...
זה דווקא טוב.
נכון.
תראי, אני לא מכיר אותך, מעולם לא פגשתי בך. בדרך כלל, כשאני מראיין אנשים לפני התוכנית, אני יושב איתם. גם כאלה שאני מכיר. מאוד הרשמת אותי. את יודעת למה? כי אני נורא אוהב אנשים שעוזרים לזולת. ואת חברה בעמותות שמסייעות לנשים, לאנשים שהגורל לא תמיד אפשר להם. משהו מאפשר לאנשים רגילים. הם אנשים רגילים, אבל עם מוגבלויות כאלה ואחרות. את עורכת דין, בעלת תואר ראשון ותואר שני במשפטים. אם יש שואלים אותי ברחוב עד כמה, הייתי אומר, 17. אני חושב שעוד הייתי מחמיא לך, לא?
לי זה מחמיא היום, תודה.
אבל אני בטח לא מקורי. ניהלת את אגף קידום הזכויות והחטיבה של הקהילה בעלות. מי שנוסע באילת, עלות עלה. נכון?
נכון, עלות עלה ואילן.
האגודה הלאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם. שימשת בתפקיד מאוד מעניין, עמותת החצר הנשית המפעילה בתים חמים לנערות וצעירות בסיכון. היית יועצת ליושב ראש מי שהיה ראש ממשלה, יושב ראש האופוזיציה, לשעבר, היום, יאיר לפיד, בתחום אנשים עם מוגבלויות. את יודעת, אנשים כאלה מדברים אליי. אני יושב ראש עמותת בית חולים מאיר, את יודעת, ובית חולים לוינשטיין, אני סגן יושב ראש. זה אנשים שתורמים לחברה. וזאת ארץ ישראל היפה. נכנס עכשיו לכנסת, אחרי שחבר כנסת עידן רול התפטר.
נכון.
מה הנושאים הפרלמנטריים שאת לוקחת אותם כעשייה אישית?
באמת,
אחרי מה שהצגתי, אז כבר ברור, אבל...
נכון, נתת הרבה רמזים. אני מגיעה מתחום גם של ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים, וגם עמותת החצר הנשית שעמדתי בראשה עד לפני 3 חודשים למעשה, שנכנסתי לכנסת, היא נותנת מענים לנערות וצעירות בסיכון. רוב הנערות והצעירות בחצר מגיעות עם רקע של פוסט-טראומה מורכבת, על רקע פגיעות מיניות. בשנתיים האחרונות הפוסט-טראומה קצת תפסה יותר מקום בשיח, אבל עד לפני שנתיים זה היה אתגר אפילו יותר גדול בשדה. ולמשל, חלק מהבעיות הקשות זה שהן מגיעות לחדרים האקוטיים. חדרים אקוטיים זה חדרים של נפגעות תקיפה מינית בבתי חולים, ושם הם, זה כמו one stop shop, הן מקבלות מענה גם של עובדת סוציאלית, גם של רופאה, גם יש שם את חדר הגניקולוגית, שירותים, מקלחת. הכל בעצם מרוכז להם במקום אחד, אפילו המשטרה מגיעה לשם בשביל לגבות עדות, ושם גם נאספות ראיות פורנזיות כדי לסייע להם אחר כך בבית המשפט. קיבלתי הרבה פניות גם ללשכה שלי כחברת כנסת, אבל גם אני מכירה המון צעירות מהתקופה בחצר שיש שם אתגרים, ולמעשה הצעת החוק הראשונה שהנחתי השבוע על שולחן הכנסת, היא הצעת חוק למיסוד החדרים האקוטיים, לעשות מאפיינים, סטנדרטיזציה בין כלל החדרים, ופיקוח שאחת לשנה שר הבריאות יגיע לוועדת הבריאות, וידווח על מה קורה בחדרים האקוטיים, כמה צעירות הגיעו, כמה ערכות אונס למשל הוא עברו, מה טיב הטיפול?
יפה. ואני ברשותך רוצה לעבור מעט לפוליטיקה.
פוליטיקה?
אני לא אביך אותך, אבל אני אשאל אותך בכל זאת. תראה, הייתם 24 מנדטים?
נכון.
והסקרים היום מנבאים לכם הרבה הרבה פחות. לפיד היה ראש ממשלה, יושב ראש אופוזיציה, שר, חבר כנסת, עשה הרבה דברים. תסבירי לי למה ישנה ירידה בכמות או במספר המנדטים, לפחות על פי הסקרים.
תראה, אני במפלגה, אני בעצם הפכתי לחברת כנסת לפני 3 חודשים, אבל אני, כמו שאמרת, הייתי יועצת של לפיד הרבה שנים, אז אני ככה מלווה את המפלגה המון שנים אחורה. אני לא זוכרת שנה אחת שלא היו טענות לגבי הסקרים, שיש ירידה בסקרים, והסקרים לא מנבים, ואיך נקים ממשלה ולא נקים ממשלה. גם את הממשלה הקודמת הקמנו עם 17 מנדטים, שאגב, אם אתה זוכר כמה היו לליכוד, 30 מנדטים. ויש עתיד הצליחה להקים את הממשלה. אז הסקרים, כבודה ממקומה מונח, אין שאלה, אבל כל שנה את יש עתיד מספידים בסקרים, ובסוף, מבחן התוצאה.
דיון שהתקיים בנושא אלימות נגד נשים. בכנסת ציינו את זה, אבל לא הגיעו לא נציגי בתי הסוהר, לא המשטרה, לא הנציגים של הביטחון הלאומי. איזה מין ישיבה זאת הייתה?
האמת שזה היה נורא, אני חייבת להגיד. מהרקע שלי נכחתי בהרבה פגישות ושיחות עם נפגעות אלימות, קודם כל, העדויות שהיו בה...
בגלל שזה הייתה מירב כהן, קימה את זה, זה היה אישי אולי.
זכויות נשים זה לא עניין אישי.
ברור, אבל אני מנסה למצוא את ההיגיון שבוועדה כל כך חשובה, לא מגיעים נציגים כל כך חשובים.
אני מסכימה איתך, דוד, גם אני לא מצאתי היגיון, ולכן עם סיום הישיבה, ואני חברת כנסת, תפקידי להיות בוועדות הכנסת, ולפקח על עבודת הממשלה. עם סיום הדיון, לקחתי את התיק שלי, ונסעתי למטה הארצי בירושלים, ודפקתי בדלת. רציתי לפגוש את המפכ"ל.
לא אמרו לך, ילדה, מה את עושה פה?
אמרו לי, גם לא רצו לתת להיכנס. אמרתי, סליחה, חברת כנסת, יש לי חופש תנועה, תפקיד שלי לבקר, אני רוצה להיכנס.
חשבו שאת מתחזה אולי.
ונתנו לי להיכנס, והמפכ"ל לא היה. אבל נכנסתי לסמפכ"ל, אבשלום, נתתי לו גם את ממש בקשה לנתונים מסודרים, כי גם הם לא אוספים נתונים וגם הם לא מגיעים. ובסוף המשטרה היא המשטרה של כולם. נשים הם 51% מהאוכלוסייה. אי אפשר להתעלם, אתה שר, בסוף התפקיד מחייב, יש אחריות. זה לא משנה אם אתה בקואליציה או באופוזיציה, תפקידך לאסוף נתונים. דוד, הם לא נותנים נתונים על רצח נשים. בזמן שאני מדברת איתך פה...
אני יכול להגיד לך, 269 נשים... ממוצע של 27 במהלך השנה. כל זה היה 269 נשים בעשור האחרון.
בעשור האחרון, נכון. ובשנה האחרונה, מתחילת השנה, 41 נרצחו. זאת עלייה של 76%.
לי יש נתון 27, אולי אני טועה.
לא, זה, אתה יודע מה זה מצוין מה שאמרת עכשיו. הנתון שלי זה 41, לפי הנתון האחרון של מישהי שנתנה מהמשטרה. אבל אתה לא סתם אמרת את הנתון הזה, דוד. כי שדולת הנשים למשל אוספת בדרך אחרת, ועמותות אחרות אוספות בדרך אחרת. במשטרת ישראל, גם 41 שלי יש, זה לא באמת שמישהו בא ונתן את הנתון. זה אספנו מהבנה של אלימות במשפחה ומגדרי, וקיבצנו אותם. בשביל זה הלכתי למפכ"ל, לשאול אותו, כמה נשים נרצחות, כמה תיקים יש היום בגין אלימות במשפחה, איך אתם מטפלים? כי בעודי עומדת ומדברת איתו בטלפון שלי, אני מקבלת הודעה מאימא לאישה, שהיא בדיוק בתהליכי גירושים, והגירוש של הילדה שלה שרף לה את הרכב אתמול, כי היא מאוימת, ואף אחד לא עוזר. ואני מצטערת, זה לא ימין, וזה לא שמאל, וזה לא משנה.
היא התלוננה ולא באו לעזור?
בוודאי, 37% מהנשים שנרצחו השנה, 37% התלוננו לפני כן במשטרה.
יש לך נתון כמה מהנרצחות, שכל אחד זה עולם ומלואו, היו מקרב האוכלוסייה הערבית?
כן, השנה האחרונה עם 41 נשים שנרצחו, העלייה הגדולה ביותר הייתה בקרב האוכלוסייה היהודית.
את יודעת לפלח?
כן, 19 נשים השנה מהאוכלוסייה היהודית נרצחו, זה נתון חסר תקדים לאוכלוסייה היהודית בישראל. זה כמובן קשור למלחמה גם, ולאווירה אלימה, ואני מזכירה אפרופו השר בן גביר, חלוקת נשק לכל דכפין, מבטיחים יכולים לקחת גם את הנשק הביתה.
מישהו נרצח באמת בגלל שהוא הקל בקבלת נשק?
בוודאי, יש עלייה מטורפת, 17 נשים מתוך 41, סליחה, כבר 18 נשים מתוך 41 נרצחו בנשק חם.
לא, אני לא שואל את זה.
זה לא היה נתון כזה מעולם, אגב, על רצח בנשק חם.
אז את מייחסת את זה לזה שאפשרו לאנשים...
זה לא אני, בסופו של דבר מבחינת נתונים, המדינה הוצפה בנשקים, אגב חלקם חוקיים, חלקם בלתי חוקיים, אבל ככל שיש יותר נשק חוקי הוא זולג.
זה לא קשור אליו, כן.
הוא זולג, לא, גם ככל שיש נשק חוקי הוא גם זולג החוצה, אנחנו מכירים את זה גם, הצבא, נשקים חוקיים זולגים החוצה. אז ככל שאתה מציף את הציבור בנשק, את הבתים, את המרחבים הפרטיים.
הסיכון יותר גדול.
נכון, ואתה יודע גם, דיברה איתי אישה שאמרה לי, עדי, אני לא צריכה בכלל שהוא יאיים בנשק, אני לא צריכה שהוא יירה בנשק, מספיק שהוא חוזר הביתה, והוא שם את האקדח על השולחן.
זאת אומרת, זה איום כשלעצמו.
כן.
את יודעת, לפני מספר שנים עבר חוק הזנות בארץ ישראל.
כהוראת שעה.
כהוראת שעה, אבל זה לא חשוב, זה קיים. האם זה שינה את כמות הזונות בתל אביב? אני אומר לך שאני מניח שזה לא שינה. לפחות לפי הסקרים שראיתי, שום דבר לא השתנה. יותר מזה, היו כאלה שכל כך התנגדו לזה, כולל, אני חושב, המשטרה, אם אני לא טועה, איזה סיבה הייתה להעביר חוק שברור שאין לו לא שיניים ולא כלום?
אני חושבת שהחוק הזה הוא היה פשרה.
את תומכת בו?
אני בהחלט תומכת בו, ואני רק אומרת גם בכוכבית שאני יודעת שיש כאלה שנשים שהן היום במעגל הזנות ולא תומכות בו, כשהן בתוך המעגל עצמו. ואני חושבת שהדבר הכי חשוב זה באמת לעבוד עם השטח, וזה אחד הגדולים של הממשלה הנוכחית, שהיא לא עובדת גם עם האוכלוסייה עצמה ועם השטח.
מה צריך לעשות?
אני יכולה להגיד לך, השבוע ביום שני לפני שעליתי לכנסת, עצרתי בעמותת צלעית שמספקת הלנת חירום לנשים בזנות. הבאנו להם קצת שוקו ודברים טעימים וטובים, קצת פינוקים לבוקר, והלילות שהן עוברות, וזה שאין להם אפשרויות גם נוספות למענים, אתמול גם, יש גם נוער בזנות, אתמול בערב אחרי המליאה, ממש באיזה 7-8 בערב נסענו לחוט המשולש, בירושלים גם, זו עמותה שנותנת מענים לנוער בסיכון, והיא סיפרה שפשוט ב-10 בלילה היא סוגרת את הדלת, כשהיא יודעת שאין אלונות חירום, אין לה נוער בזנות היום איפה לישון, בירושלים. והיא שולחת אותם כשהיא יודעת שהם ייפגעו הלילה. וזה מחריד בעיניי, כי אם אתה יודע, חברי הכנסת...
נערות ונערים.
נערות ונערים, בגן העצמאות, בירושלים, זה ידוע לכל, בלילות, הם נפגעים שם, כי אין מענים אחרים. עכשיו, להביא חקיקה זה לא מספיק, הרי להשתקם...
מספיק שעשינו שם שוטחת שיסובב, לא?
צריך לתת להם דירות, וצריך לתת להם אוכל חם, וצריך להקשיב להם, וצריך לאפשר להם, הם הרבה מהם גם בהתמכרויות, כי אי אפשר לשרוד חיים כאלה של אונס יומיומי, בלי התמכרויות. וצריכים לשמוע אותם ולתת להם פה. אתה יודע, אני אגיד לך עוד משפט, שבוע שעבר קיימתי שולחן עגול בכנסת של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, שפעם ראשונה נתתי להם זיו השולחן.
מי הגיע לשם?
וואו, המון, הגיע תאיסיה.
מה?
תאיסיה,
שהתלננה
לאייל גולן, הגיעו, אני לא אומרת עוד שמות, כי הם לא נחשפו.
לא, אני לא שאלתי שמות, שאלתי בעיקרון מי מגיע, נערים, נערות, מבוגרים, מבוגרות.
הגיעו נערות, הגיעו צעירות, הגיעו צעירים, בנים, הגיעו, גם אתה יודע, בתוך הכנסת הגיעו ממש יועצים פרלמנטריים של חברי כנסת, שאמרו בעצמם, אני נאנסתי, ופעם ראשונה בשולחן עגול הם ישבו, בכוונה לא הזמנתי משרדי ממשלה, רציתי רגע לתת הכנסת בסוף זה בית העם, זה לא המקום שלי ולא המקום של אף אחד, בסוף זה הבית של כולנו, והם הגיעו והם הציפו דברים מאוד מאוד קשים, וזה היה לפני כמעט שבועיים, והכלי הפרלמנטרי באמת הראשון, זה החדרים האקוטיים, לכן הגשתי את הצעת החוק הזאת.
זה אותו שולחן עגול שאת מדברת, מה התוצרים של המפגש הזה?
התוצרים היו גם בנושא, ההבנה הייתה שצריך טיפול רב מערכתי, שזה אומר גם חינוך, אין מספיק הכשרות בחינוך, לא מחייבים היום במערכת החינוך לתת הכשרות למורים על פגיעות מיניות. אתה יודע, דוד, בדוח האחרון שהתפרסם של איגוד מרכזי הסיוע מלפני שבוע, יש עלייה של 45% בפגיעות מיניות בבתי הספר משנה שעברה. זה נתון לא נורמלי, 45% עלייה בפגיעות. ממה זה נובע? אני חושבת שזה נובע מהראש. אתה יודע שלפני שבוע השר קיש מינה לפרויקטור, מנהל תיכון, שסיים תפקידו כי נקבע שהוא יטריד מינית מורות, והוא מינה אותו לפרויקטור. איזה מסר אתה מעביר למורים, לתלמידים? זה בסוף מהראש.
אולי הוא לא ידע.
אין דבר כזה לא ידע. הוא סיים את תפקידו כי נקבע שזה בעקבות הטרדות מיניות.
בעקבות זה?
בהחלט, נקבע. ידע, וזה מה שעשה. עכשיו, אם ככה אתה מתנהג, אי אפשר להתפלא. זה לא בחלל ריק.
טוב. אחרי הבחירות שיבוא אלינו לטובה, אני לא יודע מתי.
בקרוב, בקרוב.
יכול להיות, יכול להיות גם שלא, אני לא יודע. ואני באמת סקרן לדעת, תירנתי לפנייך גם חברות אופוזיציה, איזה ממשלה אתם רוצים לעשות, לנהל? האם מנסור עבאס יהיה חלק מהממשלה הזאת? כן, לא, אולי?
תראה, לפיד אמר את זה בעצמו, ותקפו אותו על זה אחר כך, אבל גם מנסור עבאס בעצמו אמר אחר כך בדיוק את אותו הדבר. אחרי השבעה באוקטובר, הממשלה שתקום, לא יכולה להישען על המפלגות הערביות, היא לא יכולה להישען עליהן ברמת האצבע ה-61.
כי הם אפילו לא גינו את השבעה לאוקטובר.
נכון, ולכן זה לא יכול להיות וזה לא יקום. ככה זה צריכה להיות ממשלה רחבה.
אני חושב שלפיד צודק.
נכון, אני מסכימה איתו, וזה צריכה להיות ממשלה רחבה שתכלול בתוכה את כל הראשים שרצים היום ביחד כגוש אחד ועובדים על חיבורים, וראית גם נועם טיבון הצטרף ליש עתיד ככוח מחזק, כן. ולפיד,
אלוף נועם טיבון.
אלוף נועם טיבון, והוא באמת, הוא גם אלוף בדרגות וגם אלוף כבן אדם.
ועשה מעשים הירואיים בשבעה לאוקטובר.
ממש, אפשר, רמבו של ימינו, באמת, כל הכבוד לו. ואני חושבת שהשילוב של אנשי ביטחון, שהם, אבל הם לא רק ביטחון במובן הכי מיליטריסטי, ופשוט גם אנשים עם לב שיורדים בשבעה באוקטובר ומצילים אנשים ונלחמים על האנשים ולודים לקחת אחריות, עם גם נבחרת שיש בה כלים, כי מדינה זה לא רק מלחמות. יש גם בריאות, יש גם רווחה, יש גם חינוך. אתה יודע שהיום יש לנו שר בריאות ב-25% משרה?
אני יודע, חיים כץ.
הוא שר הרווחה, הבריאות, התיירות והשיכון והבינוי.
כן.
גם פנומן לא יכול.
טוב, את יודעת גם למה זה, כי החברים מהקואליציה, שהם מהמפלגות החרדיות, פרשו.
נכון, אבל בסוף דוד, אני יוצאת אתמול מהחוט המשולש, ואני יודעת שעשרות נערים הולכים לישון ברחוב ולהיפגע, ושר רווחה לא יכול לעשות כלום ב-25% משרה.
תראי, ומי שאמרת את זה, ומי שלפיד אמר את זה, אני מקשה ושואל, איך תקימו קואליציה? כי היום, לפחות לפי הסקרים, ואת יודעת, סקרים אמר עליהם מי שאמר, טוב להריח, טוב להתבשם, לא יותר מזה, איך תקימו קואליציה אם לא תכניסו לשם לא את החרדים, שליברמן מתנגד, והוא לא פוסל אותם, אבל יש לו תנאים שהחרדים לא יקבלו אותם, וללא הליכוד, שלפחות לפי הסקרים, 27 מנדטים. 6, 7, לא חשוב.
בסוף ההוגה זה...
המספרים לא מסתדרים.
אז בסוף ההוגה של המספרים זה 120 מנדטים. ובחלוקה שלהם, לפי הסקרים, לפי כל מאז השבעה באוקטובר, לפי כל הסקרים, לאופוזיציה יש רוב להקים ממשלה, יותר מאשר לקואליציה, לפי כל הסקרים, למעט ערוץ 14,
לא, אני לא ראיתי ערוץ 14, אבל אני רק אומר, זה לא כך מדויק, סליחה שאני אומר את זה, כי רוב הסקרים האחרונים מראים, לפחות 12, שראיתי אותו ביום חמישי האחרון, אני חושב, לקואליציה ולאופוזיציה אין מספר זהב, אין מספר שהם יכולים להגיד אנחנו יכולים להקים קואליציה, אין.
יש רצפה.
היו מספר סקרים בעבר, אבל היום הם לא.
יש רצפה, בעצם למנדטים רצפה של האופוזיציה היום, אתה צודק שזה לא 61, זה 58, אבל יש למפלגות הערביות באמצע עוד בין 8-11 מנדטים תלוי, וזה עדיין יותר מאשר שיש לקואליציה היום.
כן, אבל בהנחה שחלק מה... קבוצות שהשתתפו לא יורידו לכם ממספר המנדטים, כי הם יבזבזו את הקולות ולא יעברו את אחוז החסימה.
בסוף צריך לשכנע עוד 2-3 מנדטים, שזה לא הרבה.
זה המון.
זה לא הרבה במונחים של יש עתיד. אנחנו היום יושבים פה ואנחנו 24 מנדטים.
אבל הסקר האחרון כמה נתן לכם? אני לא זוכר.
אבל זה סקר. במציאות אנחנו 24 מנדטים, ואת הממשלה הקודמת הקמנו עם 17 מנדטים.
אבל 24 מנדטים זה לא בטוח שיהיה בסקר הבא, ואפילו לא בבחירות הבאות, כי כרגע אתם ירדתם בצורה די משמעותית.
מה שחשוב זה אם אתה יכול ויודע להקים ממשלה או לא.
אוקיי.
ולפיד הוכיח שהוא יכול
לפיד,
להקים.
נכון, הוכיח בעבר, אבל תראי, בנט שמקבל לפי הסקרים פחות מהליכוד, אבל עדיין משמעותי, רוצה להיות ראש ממשלה. לפיד שחווה את החוויה רוצה גם להיות ראש ממשלה. ליברמן אומר, בלעדיי אין ממשלה ואני אהיה ראש הממשלה. אז את יודעת, האגו פה הוא מאוד מאוד לוקח תפקיד בחלוקה, וכמובן, אני לא יודע האם תסכימו הפעם לעשות קואליציה עם, אני יודע, נגיד עם ליברמן שיהיה לו פחות מכם, או עם בנט שיהיה לו יותר מכם. האם האגו ייכנס ל... אפסנאות, או שעדיין, אתם תגידו לא, לפיד יש לו אחר במנדט, אם הוא צריך להיות ראש ממשלה.
זו שאלה טובה מה שאתה שואל, ואני חושבת ש...
יש לך שאלות טובות.
נכון. ומה יהיה בעתיד אני לא יודעת, והנבואה אנחנו יודעים למי היא נועדה, אז אני לא יודעת להגיד מה יהיה בעתיד, אני כן יודעת להגיד לפי העבר, ובמבחן העבר וכל התוצאות שהיו גם בכל המערכות בחירות, אנחנו רואים את לפיד שהוא היחיד שהצליח להוריד את ביבי, הוא היחיד שעמד במילתו לא לשבת עם ביבי, אתה מצביע ללפיד, אתה יודע שלא תקבל את ביבי, אתה יודע בדיוק מה אתה מצביע ומה אתה מקבל, וגם שבנט היה לו 6 מנדטים, בסוף הוא היה ראש ממשלה, נכון?
אבל גם בנט, גם יועז הנדל אמרו, אנחנו לא פוסלים אף אחד, זאת אומרת, הם מכוונים לכך שאני לא אפסול את עצמי מלהיות בקואליציה עם נתניהו.
יועז הנדל כרגע בכלל הוא מתחת לאחוז החסימה.
אני מסכים איתך, אבל הוא מוריד קולות, כן.
נכון, אבל הוא, שוב, כרגע זה סקרים, ברגע שבאמת אנחנו נתקרב, אתה גם תראה יותר ייחודים, ולפיד עובד בייחודים, אתה לא סתם רואה אותם נפגשים, אפרופו האגו, אני לא נכנסת לאגו גברי, זה גדול עליי בכמה מידות, אבל אני נכנסת כן למציאות, והמציאות נפגשים ביחד, ולפיד הוא דווקא זה שמוביל אותם, והוא זה שמכנס את המפגשים, והוא זה שמוביל למוצא שאחרון שהיה של מועצת אוקטובר להקמת ועדת חקירה ממלכתית, את כל הראשים של המפלגות, וזה אנשים, אתה יודע, אני מכירה את לפיד המון המון שנים, אני הולכת איתו. הפוליטיקה לא הייתה הבחירה הראשונה שלי, אבל הבחירה שלי ללכת למפלגה דווקא עם לפיד, קודם כל זה כי הוא בן אדם מאוד טוב, ב' הוא יודע באמת לעשות שינוי, ג' וזה התחומים שאני מגיעה מהם, יש לו גם תודעה פמיניסטית מאוד גדולה, והוא גם בעד זכויות של אנשים עם מוגבלויות, והוא עושה גם עבודה בשטח, הוא לא חושב שכל היום זה רק האגו הזה, בסוף הוא מעביר חקיקה, כשהוא היה ראש ממשלה, דוד זה היה בדקה ה-99, העברנו חקיקה ב-2.2 מיליארד שקל לאנשים עם מוגבלויות. זה הצעת חוק חסרת תקדים של...
אני מסכים איתך. אמרת, אלימות המתנחלים לא מדובר בקומץ. מדובר בעבריינים אלימים בחסות הממשלה.
אמת.
אז א', אני מסכים איתך שזה לא קומץ. זה יותר מקומץ. להגיד בחסות הממשלה זה קצת רחוק מדי, לא?
איך רחוק? יש לנו שר לביטחון לאומי, שהוא
מה,
עצמו...
מה, הוא תומך באלימות מתנחלים?
בוודאי, הוא עצמו מתנחל אלים, הוא מורשע, הוא עבריין מורשע, בתמיכה בטרור, כן. זה לא אני אומר את זה.
זה היה מזמן.
מה זה מזנו
הוא
ומה?
הוא היה ילד, מה?
אין לי אפילו מה לענות על זה, דוד, אין דבר כזה מזמן, עבריין מורשע היה, עבריין מורשע נהיה.
זה היה מזמן מזמן.
אתה יודע, לא כל כך מזמן, לפני חודש פחות, הימים כבר פחות, בתחילת החודש היה יום לציון רצח רבין, הוא הגיע והוא דאג להיות השר התורן. עכשיו אני אומרת לך, הוא לא היה חייב להיות שר התורן דווקא ביום של רצח רבין במליאה. וזה אדם שהגיע לסמל של המרצדה של רבין והוציא, ואמר, כמו שהגענו לסמל, נגיע לרבין. והלך, יש תמונות גם של ראש ממשלת ישראל, של בנימין נתניהו, הולך לצד ארון גבורה שכתוב עליו יצחק רבין. בסוף זה אנשים שהם פעם היו שולי החברה, אני אומרת לך, אני שירתתי בצבא, הייתי, שירתתי בשבק, באגף לחקירות בחטיבה היהודית. זה אנשים שהיו בשוליים, נערי גבעות הם אנשים שהיו בשוליים, והם עכשיו נמצאים בקדמת הבמה, וזה חלק מהכרסום האדיר של מה שאנחנו חווים היום. אבל אני רגע אגיד משהו אופטימי, אבל זה לא חייב להיות ככה, אפשר לתקן, ואנחנו נתקן, כי החושך הזה שאתה רואה צל כל כך גדול, אתה יודע שיש צל אומרים בכך שגם יש אור.
נכון. חוק הגיוס. אני שומע אתכם, אתם האופוזיציה, שאומרים, הנה, תראו, כל החרדים, תראה איך הם מדברים, תראה, אבל את יודעת מה ראיתי? שאלה שצעקו מוות, אלה שצעקו אתם הציונים וזה, זה לא החרדים כל כך. זה, הם חרדים, אבל זה יותר פלגים קיצוניים שמשתמשים בשפה אלימה שדינם אחד, בצוהר. אבל את לא יכולה להגיד על שעס אתם אלימים, הם ממש לא. את לא יכולה להגיד על אגודה שהם אלימים. הם אלימים? הרי כל אלה ששם ראינו אותם בטלוויזיה, זה הפלגים הקיצוניים, זה נכון שהם מדברים על חוק גיוס שלא מתאים למה שצריך להיות, אבל אפשר להשליך על אנשי שס וגם על אגודה, שכולם אומרים נמות ולא מתגייס. זה לא, זה משתמשים באמירות של פלגים קיצוניים כדי להגיד כל החרדים, זה לא כל החרדים.
אני בטוחה שזה לא...
יש רבים מהם שלא משתמטים, והולכים לצבא, ויש נחל חרדי, ויש הרבה מאוד חרדים,
בסוף זה לא רק הפלג הירושלמי, זה רחוב שלם, אתה ראית בחוצות ירושלים, איך הם מטפסים על תחנות, שלא רוצים להתגייס.
זה אני מסכים איתך.
וכותבים שלטים נגד מדינת ישראל בריש גלי, ואומרים, צועקים, לא בן אדם, לא שתיים, זה לא פלג, זה כמויות של אנשים שצועקים, נמות ולא נתגייס, כתבים, תקשורת, הולכים, כתבות זורקים עליהן, בקבוקים ואוכל, באמצע הרחוב כמו מצעד בושה. מה עושות המפלגות החרדיות שהן לא תומכות באלימות? הן מגנות את זה? אני לא ראיתי גינוי אחד שלהם. אי אפשר להגיד כל הזמן זה קומץ ולא לבוא ולגנות את הקומץ. זה לא גם קומץ. כמה אנשים היו בהפגנה הזאת, דוד, אתה יודע?
לא יודע.
זה 10,000 בחוצות ירושלים.
יש 10,000 שמקומם...
אגב, היה נראה שיש להם...
אני לא רוצה להתבטא בגסות.
היה נראה שיש להם כושר מצוין, הם יכולים להיות עם פרופיל 97 לקרבי, לפי ההפגנה.
אני בטוח. תראי, פגשתי בשבוע שעבר, הייתי בכנסת, לא, שבוע, לא שבוע, שבוע, שבוע. פגשתי את יואב בן צור. אני אוהב את האיש הזה.
שרכבו הותקף גם.
רכבו, הוא הותקף.
כן.
מה צעקו לו? פושע, גנב, רוצח, הכל.
מישהו גינה?
כן.
מי?
דרי אמר דברים מאוד בורים, איך אתם מייזים בכלל. אז אני אומר... גם בינם לבין עצמם, אם אתה לוקח חבר כנסת כזה, שגם שירת בצבא, וגם רבים משס, אני חושב שכמעט כולם שמה, שירתו בצבא. אז אפשר להכיל את זה על כל החרדים. אני מנסה לעשות הבחנה בין המנובלים שצרכו, נהרוג אתכם, נשבור לכם את העצמות, גם זה היה, לבין אלה שהם אולי לא מגנים בפה מלא, שאני מגנה את זה שאין גינוי, אבל יחד עם זה, את יכולה להבין, זה חלק מהם, זה הקהל שלהם.
בסוף אנחנו
חיים... אני לא מנסה למצוא צידוק, אני רק...
אני אגיד לך את זה הכי פשוט.
אני נותן לך שאלות שגם אני מתלבט בהם.
אז אני אגיד לך, אנחנו בשיח של אחרי השבעה באוקטובר, אין מקום יותר לשיח הזה. אם לפני זה, ואני אומרת לך, אני התגייסתי כחיילת בודדה חריגה לצבא, לא הייתי חייבת להתגייס לצבא, אבל בבית שאני גדלתי בו ובמרקם הישראלי שאותנו חינכו, אין דבר כזה לא לתרום למדינה. אין דבר כזה לא להתגייס.
אני לא שלא חלוק עלייך, אני חושב שבהחלט צריך להתגייס. אני מנסה לעשות הפרדה בין אלה שצורכים נמות ולא נתגייס, לבין שס למשל, שהם לא כל כך כאלה.
שס בסוף הם אלה שמייצגים את הממשלה, ובגלל שס אין דרך אחרת להגדיר את זה, אין עכשיו לא שר בריאות ולא שר רווחה, אין יור לוועדת הבריאות ואין יור לוועדת החינוך, הוועדות בכלל לא מתכנסות בכנסת. אז שס, עם כל הכבוד למפלגה, שאגב יש לי גם הרבה ביקורת על מפלגה שאתה אומר היא לא אלימה, אבל גם אקט אלים בעיניי לא לאפשר לנשים להיות חלק מהרשימה, לאפשר להם את הזכות הבסיסית ביותר להיבחר, אלא רק לבחור. זאת אומרת שיש פה בעיניי גם בעיות שורשיות באיך שהמפלגה הזו מתנהלת, אבל בשורה התחתונה, היום זה שהם לא מתגייסים עולה לנו 60 מיליארד שקל בשנה. אתה יודע מה אתה עושים 60 מיליארד שקל?
אני חושב שצריך לנקוד בצעדים מאוד קשים נגד אלה...
הם צריכים להתגייס.
נכון.
נקודה.
אני חושב שצריך לנקוד בצעדים מאוד קשים, כולל מעצר, כולל השתה של, בוא נגיד, סנקציות. אני בעד זה. אני רק לא בעד דבר אחד, להכליל את כולם באותה עירייה. זה הכל. טוב, בוא נדבר על משהו אחר, יש לנו עוד כמה דקות. ועדת חקירה. אני תמיד שואל את האופוזיציה כקואליציה ואת הקואליציה כאופוזיציה. מה אומרים לך, נתניהו, לוין, אחרים? אומרים לך, תראו, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה שנשיא בית המשפט העליון יגיד... או בוא נגיד ימנה את הוועדה. למה? אין לנו אמון בו. אני דווקא דעתי שונה, אבל בסדר, אני בסך הכל מה אני עיתונאי. אבל את יכולה להבין אותם שהם אומרים לך, אין לנו אמון. והם מציעים ועדה פריטטית. את עורך דין, את יודעת בדיוק את המשמעויות.
נכון.
אתם תמנו כ-50% ואנחנו כ-50%. זאת אומרת, הוועדה תהיה מורכבת... מהאופוזיציה והקואליציה.
במילים פשוטות, מה?
במילים פשוטות,
מה
השכרה
מהחיים שלנו?
יושבי ראש ימנו בהסכמה. שרים משני הצדדים, כרגע אין שרים באופוזיציה, ברור, אבל בוא נגיד, תהיה הסכמה לגבי מינוי ועדה. ואני שואל, למה בעצם לא?
פוליטיקאים, לא משנה מאיזה צד, לא צריכים לקחת חלק... בוועדת חקירה הזאת, זה לא נושא פוליטי, זה החיים שלי,
לא, הם לא יקחו חלק, הם ימנו...
שלא ימנו, שלא יהיה להם שום כפיפות.
שופטים, עורכי דין, נציגי ציבור.
אתה ואני, וכל מדינת ישראל. אבל את מבינה
שאת יוצרת בכך בעיה, שחלק מהאנשים, 50% מהקהל, שמיוצג בכנסת, אומר לך, אנחנו, אין לנו אמון בוועדה כזאת.
נו, צריך ללכת
צעד
אחורה.
למה לא להגיע לאיזה פשרה?
צריך ללכת צעד אחורה, למה אין להם אמון? איך יהיה אמון אם יו"ר הכנסת יושב נשיא בית המשפט העליון, והוא מסרב לקרוא לו נשיא בית המשפט העליון, ואומר השופט עמית, איך יהיה להם אם טלי גוטליב רק היום הלכה לבית המשפט וצעקה וגידפה את שופטי בית המשפט העליון, ואז להגיד אין להם אמון? הרי זה בצו ותרנגולת, הם עובדים בזה שלא יהיה אמון.
את צודקת, אבל אלו נסיבות קיימות. זה המצב.
ולכן?
עכשיו צריך להתקדם. אז עכשיו, אם את אומרת, שופט בית המשפט העליון, שלוין ואחרים לא מוכנים לקבל, למה שתגיעו לאיזושהי פשרה? בפשרה הזאת, תיקחו אנשים שמקובלים על שני הצדדים. שופטים, עורכי דין, נציגי ציבור, שופטים, כמובן בעבר. ותעשו משהו לטובת עם ישראל, ששני הצדדים ירגישו שזה אפשרי, שאפשר להתאחד, שאפשר אפילו להגיע להסכמה. ואני שוב מקשה ושואל, למה לא?
התשובה הכי פשוטה וברורה זה שלא אופוזיציה ולא קואליציה, אף דרג פוליטי לא צריך להיות לו יד ורגל במינוי של מי שיקבע מה היה בשבעה באוקטובר. כי בסוף, אם אני ממנה מישהו שבסוף כפוף לי לתשובות, אני לא סומכת על מה שהוא אומר. ואתה יודע מה הכי חשוב? אי אפשר לעשות מסחרה מהכל.
אבל את יודעת שעשו כבר מסחרה, זוכר מה היה ביום כיפורים? הטילו את הכל על הדרג הצבאי.
אבל ראית מה עכשיו התפרסמו עוד פרשיות של השחיתות שהיה גם עכשיו עם ההסתדרות שגם עד התאבד? הממשלה הזאת, כל מה שהיא עושה כל היום זה שחיתות ומסחרה.
טוב, אני לא זוכר שיושב ראש ההסתדרות הוא ליכודניק, אז...
לא הוא, יש שרים מיקי זוהר ושרים נוספים מהליכוד חשודים גם כן בתוך הפרשה הזו, ויש שם גם עד ש...
בואי לא נגיד את זה, אני אגיד לך למה.
למה?
כי כרגע דברים בחקירה, ומשעת אומרת חשודים, מיקי זוהר לא נחקר כחשוד.
מעורב, מעורב.
הוא לא נחקר בעזרה, ואני מאוד מאוד נזהר בכבודם של אנשים, בעיקר גם חברי כנסת, וברשת אומרת מעורב, ברשת אומרת נחקר, אם היה נגדו חשד, הוא היה נחקר בעזרת עורך הדין, ואני נורא נזהר בדברים האלה.
אני אדייק, מפרסומים?
מיקי זוהר לפחות...
מפרסומים, אני אדייק.
אני לא חי מפרסומים,
זה משהו פורסם.
אני נורא מפחד, אני אומר לך. אני נורא חושש מלהטיל קלון, אפילו בלהגיד את זה. אם היה חשד, היה נחקר בעזרה. הוא לא. הוא נחקר כי הוא חבר של מישהו שנחקר. מותר להיות חבר, ואני לא יכול לדעת אם החבר שלי לא יחקר בעוון, אני לא יודע מה. אז אולי יזמינו אותי להגיד, לשאול אותי, מאיפה אתה מכיר אותו וזה? זה לא התקדם לשום מקום, ולכן ניזהר. מסכימה איתי?
אני מסכימה איתך, אני אגיד לך עוד דבר על זה. בסוף זה לא נקודה אחת...
זה לא רק לגבי מיקי זוהר, זה בכלל.
בדיוק, אני אגיד בסוף... לא, אבל זה גם לא נקודה אחת של, ספציפית של המקרה של מיקי זוהר שציינו עכשיו. יש כאן תמונה שמתבהרת אחרי שאתה לוקח את החתיכה הזאת ואת החתיכה הזאת, ואת זה שלא אומרים השופט עמית, ושרוצים להקים ועדה, ושרוצים לגמור את התקשורת, ושרוצים לסתום את הפה לעמותות עם חוק העמותות, ושלא נותנים נתונים על רצח נשים. בסוף אי אפשר להתעלם מתמונה שזו ממשלה רעה, שלא פועלת עבור הציבור, שאין לה שרים בסדרה הכי בחירה של המדינה שלנו. אתה יודע, אנשים, מה מעניין אותם? למה הפוליטיקה הפכה למשהו כל כך ממש אינרנטי בחיים שלנו? זה לא אמור להיות. פוליטיקה אמורה להיות משעממת. אני אמורה ללכת לקופת חולים לקבל את מה שאני צריכה.
איזה משעממת, קראת.
אמורה להיות משעממת.
אני חייב לספר לך משהו. לא, היא לא אמורה להיות משעממת.
לא בווליום הזה, לא בווליום הזה. אתה מסכים איתי?
את יודעת שעכשיו נפתחה ועדת חקירה בשוודיה, את יודעת על מה?
על מה?
קריא את המאמר שלי בשבוע הבא. בשוודיה נתנו בין 100 ל-200 מיליון דולר לגופים כדי לפתוח יותר כיתות, כדי לעזור לנשים במצוקה. את יודעת לאן הכסף הזה הלך?
תספר לי.
לג'אד האיסלאמי. מדהים, נכון? מי שחשף את זה, זה עיתון שוודי, ותחנת הרדיו בשוודיה. בין 100 ל-200 מיליון דולר הגיעו לחמאס. משם, משוודיה. אז את אומרת לי, פוליטיקה? זאת פוליטיקה. והפוליטיקה הזאת היא סוערת, רוגשת, ואנחנו אחרי 7 לאוקטובר, אני מקווה מאוד שתשכילו אתם, חברי הכנסת, ליצור איזושהי ועדה שתביא לנו את האמת. אני רוצה להודות לך, עדי עזוז. תודה רבה.
תודה רבה, דוד.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.